של החיילים גלי צהל
ברכות וסולידריות איתנה כל המילים כל העיקרות חופשיים בלתי מאוגדים בעבר הירדן ומעבר לעבר הירדן מה נאמר ומה נגיד אני חושב ש דומה מגיל ככה בגרות הייתי מדמיין מה יקרה ביום שיציינו 100 שנים לסופה של המלחמה מה יהיה אחר כך האם זה כמו שירגישו החיילים עצמם בסוף המלחמה מה יקרה מה עכשיו ומה לעשות? קרבות שבהווה, דוחקים, כל עיסוק. וזה כמובן מחיר, פעות, זעום, זניח, לעומת סבלו של כל אדם, ושל חייל, ושל פועלת, שאיזושהי קטטה, מלחמה, קרב, מערכה מפריעים להם ביום הקטנות משבשים את קיומם והרי בזה דברים אמורים מלחמת העולם הראשונה הייתה אמורה להיות כפי שהתבטא לוי ג'ורג' כמו כל מלחמה אמורה הייתה להביא קץ לכל המלחמות אבל משהו קרה ולכן היום, בסופו של השבוע הפרולטרי, אנחנו נציין את מה שעשו ביום ראשון, כל הפומפוזים באירופה שעכשיו לא צריכים לסבול מערכות וטילים שעפים מעל הראש שלהם ועניינים כאלה ואחרים, והיה להם פנאי לצאת בתקסים רבי רושם, והדר, באמת, ברוב עם יצאו שמה וציינו 100 שנים לסופה של מלחמת העולם הראשונה, של המלחמה הגדולה, ואנחנו עושים זאת כאמור היום, ביום 14 בנובמבר. ערב טוב, קובי חוברה.
ערב טוב.
לפני שנגיע ל-11 בנובמבר, שבו עסקינן, וכדאי שנגיד כבר לכתחילה, אמנם המלחמה הסתיימה, ביום 11 בנובמבר בשעה 11 אבל היא לא הסתיימה ב-11 בנובמבר בשעה 11 ואני לא מדבר רק על טווח השעות בין 5 בבוקר שחתמו ממש על המסמכים ביער שם בקרון של פוש בקומפיאניה אלא ואז 6 שעות אנחנו ככה מזדעקים כל שנה איך ב-6 השעות האלה הלכו עוד אלפים הלכו אל קבר ואל בתי חולים.
מעל 11,000 נפגעים.
ממש כך. אנחנו מדברים ממש על המשך הלחימה גם לאחר הפסקת האש, גם לאחר חתימת הארמיסטיס, והיוודה שמעו ברבים. לא זו בלבד, אנחנו נמצאים 3 ימים אחרי שביתת הנשק, עיתונים לא מעטים, בארצות הברית של אמריקה למשל, רק היום הודיעו בכותרות הראשיות, War is over.
ניו יורק קורייר מודיע רק היום פיס, סוף סוף. אולי הם חיכו לראות שזה בטוח, נכון. אף אחד לא האמין.
בדיוק, לא כמו אותו מקרה בשבעה בנובמבר, שכבר יצאו במחולות והסתבר שלא מיני ולא מקצתי.
וגם לא כולם נכנעו עד הסוף, מה קורה באפריקה?
נכון מאוד.
באפריקה החבר'ה מחכים,
למעשה החיילים,
אחר.
נכון, החיילים הגרמנים שנמצאים במה שנקרא מזרח אפריקה הגרמנית, קרי טנזניה, האזורים האלה, גם במזרח, גם יש להם אזורים בדרום. לא, בוא נזכיר שהקיסר וילהלם השני אחראי בעצם לשואה המאורגנת הראשונה בהיסטוריה של המאה ה-20. את הטבח הזה, את באמת הכל על פי מחנות ריכוז הקימו שם, טיפולוגיה גזעית, השואת האררו בנמיביה. זה מעשה הדף של הקייזר וילהלם השני שעכשיו בורח להולנד. עכשיו, ממש בימים אלה, בורח להולנד. אז ב-14 בנובמבר, כפי שאתה אומר, רק הגיעו הידיעות שנחתמה שביתת הנשק ב-11 בנובמבר.
ואז החבר'ה הניחו את נשקם, אבל למשל, באזור סיביר, חבר'ה שומעים שנגמרה המלחמה, אומרים, אוקיי.
מה זה נוגע לנו?
וממשיכים כרגיל, ולא, בואו לא נגיד, אנחנו מדברים כמובן על מלחמת האזרחים הרוסית, הלבנים מול האדומים, שיהיה ברור, זה לא עניין פנים רוסי,
נכון.
יש שם כוחות מהמון לאומים, יש שם חיילים בריטים, צרפתים,
מדהים.
קנדים, יפנים.
ממשיכה מלחמת העולם, רק עכשיו ברוסיה, כן? צבאות שמגיעים מכל מקומות העולם, חלקם חיילים שמשתחררים מהמלחמה עצמה, מהשוחות, והולכים ישר להילחם במזרח,
להילחם
ברוסיה.
ממשיכים, כל כרגיל, היום ה-14 קרב מאוד גדול, בטולגס, בסיביר, חיילים אמריקאים נהרגים על אדמת סיביר.
אולי נזכיר גם את זכרו של הכוח הצרפתי בחזית המזרחית. מה זה? אנחנו יודעים הרי שהצרפתים בעיקר אומרים, המלחמה הזו היא יותר מכל עמי אירופה, המלחמה הזו היא שלנו, הצרפתים אומרים. כן, היא שלנו. היא החזית המערבית, היא שלנו.
הם גררו את כל מנהיגי העולם.
נכון.
חושבים על זה לשאר הניצחון.
נכון. אבל אריסטיד בריאון התעקש שאת המלחמה הזו אנחנו נסיים במהלומה גדולה, דווקא על ידי שליחת כוח צרפתי שילחם בסלוניק, יבוא מיוון ויבקיע פרוסדור דרך אוסטרו-הונגריה עד מינכן.
דבר שפחות הלך.
פחות הלך, אבל חיילים צרפתים נשארו שם ונלחמו וחזרו, ב-19 חזרו לבית שלהם. ובוא נזכיר עוד עובדה אחת מהממת. הרי איזו מדינה הייתה סמל יותר מכל למלחמה הזו ולברבריות הטבטונית ולמיתוס הזה של ההונים שמשפדים תינוקות ושל גרמנים שאונסים את כל נשות אירופה? איזו מדינה זו הייתה?
אם לא העלמה הנאנסת, בלגיה.
בלגיה.
The Rape of Belgium הפך להיות מוטו שהצעיד חיילים אל שדה הקרב.
ממש כך, בפרופוגנדה רואים, אנחנו רואים את גרמניה כאיזה מין שימפנזת קינג קונג ענקית כזו, שחומסת ביד אחת את הבתולה בלגיה, דורכת, כן, עם הכובע הזה של הקייזר, עם הכובע...
פיקלהאובה.
בדיוק, עם השפיץ הזה למעלה, וזה באמת, כפי שאתה אומר, כוח מניע של האנשים, לא רק מבלגיה, מהעולם כולו.
ולא נגיד שבפרופוגנדה הבריטית לא אמרו, remember Serbia, לא אמרו, remember דלוזיטניה, אמרו, remember Belgium. אל תשכחו את בלגיה.
וואו. אז, ואולי נזכור שלפני 4 שנים, וקצת, ישבנו פה, ודיברנו, על תעוזתו, ממש, על תעוזתו של מלך בלגיה, שעונה במברק לגרמנים ואומר, בלגיה היא לא פרוסדור, חברים, אני לא נותן לכם לעבור. אנחנו, we will fight you in the מחסומים, in the שבילים, in the גבעות,
in the תעלות.
In the תעלות, אנחנו נתקפל מהר מאוד, אבל נילחם. יפה, אז רק בוא נחשוב, אם הכל התחיל בעצם, התחיל בסרביה וזה, אבל כמו שאנחנו רואים, העוקץ התחיל במיתוס, נולד בבלגיה.
האם בלגיה שוחררה?
האם בלגיה שוחררה ב-14 בנובמבר? אפילו לא ב-14 בנובמבר.
לא,
חיילים
מה?
גרמנים יישארו שם עד יום 23 בנובמבר.
ומה הם עושים? מקפלים את הפקלאות ועל הדרך שורפים את בריסל.
שורפים את בריסל. בן אדם, אתה פותח היום עיתון נורמלי קנדי. אתה יודע, עיתון מקסים כזה, Two Cities Border. נקרא, בריסל is on fire, the Huns are burning Brussels. ומה הכותרות בעיתונים אומרות?
זה שבירה של ההסכם.
כן, חברים, הגרמנים לא בסדר. הם מפרים את תנאי הארמיסטיס, את שביתת הנשק. זאת אומרת שב-14 בנובמבר, לא רק שהמלחמה עוד נמשכת, יש חשש שהכל יחזור לאחוריו.
ופה שווה לציין לחיוב את האיפוק שפוש מראה. הרי הבן אדם היה חם על הגרמנים, הוא היה מת שהם לא יחתמו בינינו.
נכון.
והוא לא, הוא לא מרים את הכפפה, הוא מסתכל בו.
גם פטה, המחשימו שבער עכשיו לנשיא הצרפתי, כן, תמיד כשמדברים על ורדן, מדברים על הצבא הצרפתי, מזכירים את פטן. לא צריך להזכיר את זה סתם, ויש יש עניין, לא נפצח את זה כאן, חוץ מאבילות, בלהגיד שגם פטה היה גיבור. כולם יודעים שהוא גם היה גיבור, אבל להגיד את זה, זה טוב, נניח להיסטוריה לשפוט את הביטויים האומללים האלה, כי כמה שהאיש הזה עשה רע, המרשל הזה, בעולם, זה אנחנו רק צריך לראות את לשגריים לפיטיה של מרסלו פולס, ולסגור את הפינה הזו.
מה עשה למרשל?
כן. אז הם, דווקא הם, האנשים האלה, אמרו, בוא, לא נחתום כל כך מהר, בוא נפיל עוד את גרמניה, עוד ועוד ועוד, נחנוק את ההונים האלה. אלה אותם גנרלים, שאחר כך הלכו ויחתמו איתם, וילחצו יד במונטואר, ויעשו את כל הדברים ואת כל הנוראות, של אחר כך מלחמת העולם השנייה. קובי, אז מה פתאום חוגגים את סיומה של המלחמה?
כי צריך למצוא איזושהי נקודה בזמן, ולציין אותה. כי צריך לתת קצת תקווה לאנשים. כי לאנשים ב-11-11-1918 לא היה, הם לא ידעו מה יקרה עוד 20 שנה. הם באמת חשבו שהעולם כולו הפך לאפר, ואפר הוא אחלה דשן. ומאפר כזה יעלה עולם חדש יותר, וכל מי שראה את מוראות המלחמה בעיניו לא יעשה דבר כזה שוב. ובכן, לא רק שמי שראה את מוראות המלחמה יעשה כזה דבר שוב, אנשים שהיו שם ונלחמו ונפצעו, הם יהיו האנשים שיחוללו את הכל. לא נשכח את הפרפלוכת הקורפורל, את רב התוראי המעוטר בצלב ברזל, אדולף היטלר שהיה בשוחות, לא נשכח נכון. את קפטן הרי טרומן, שהיה קצין תותחנים.
ויוריד אחר כך את פצצת האטום על יפן.
לא נשכח את ווינסטון צ'רצ'יל, שיהיה ראש ממשלה וכרגע
ווינסטון צ'רצ'יל היה תמיד.
זה נכון.
הוא גם יהיה תמיד.
זה נכון. בקרב הייסטינגס לדעתי ווינסטון צ'רצ'יל.
אבל בוא נזכור את דגול.
בוא נזכור מי עוד.
קצין מבריק, שכבר רואה את פני הבאות.
דאגלס מקארתור. מפקד של ה-Rainbow Division, היפהפייה מ-Upstate New York.
יש לנו היום דיבור רציני ביותר, יש לנו מעט מדי זמן, אנחנו אומרים שלום למלחמת העולם הראשונה, ביום 14 בנובמבר, בהתבוננו אל 11 בנובמבר, אבל בזוכרנו שגם היה יום 14 בנובמבר, היום לפני 100 שנים, וקראו לו 14 בנובמבר 1918. Trouble soon may over. I'll have a near trouble soon may. Oh, star, will have an end. The crisis my foot unfairer. He's my only friend. Carry me and I'm a star. Ain't tell me to be known how trouble soon may over. Sorrow will have an end. Trouble soon be. Oh, sorrow will have an end. God is my strong protection. He's my bosom friend. Trouble rose around me. I know who'll take me. And trouble soon be over. Sorrow will have an end. Trouble soon may. Oh, star will have an end. Well, though my burden may be heavy, I am as crush me down. Someday I'll rest where the jailer ain't well. Starry crown. Trouble soon may over. Star will have an end. Trouble soon may. I'll take this yoke upon me and live a Christian life. Take
treat us for our savior. Our burden will be light. Trouble soon be over. Sorrow will have an end. Trouble soon be over. Oh, sorrow will have an end.
לפעם וחמתם של הטבטונים וההונים, אנחנו מגיעים אל הפרק החמישי. פרק החמישי שמציין 100 שנים לסיומה של מלחמת העולם הראשונה, רק ברדיו הפועלי הציבורי. נמצא איתי כאן אלופי וראי, קובי חוברה, מה שלומך?
אותו דבר ומשתפר.
תוך כדי? אז בואו נראה איך מצב רוח משתפר לקראת זה. אנחנו מדברים על 11 בנובמבר 1918, אותו יום שנאמר ככה באופן ציורי, The day the guns fell silent. פרסמנו לפני כמה זמן, לא גילוי שלנו כמובן, אבל פרסמנו את זה בדף התוכנית שלנו, שם אנחנו נפרסם עוד דברים. את רישום הסאונד, רישום הקול של המלחמה, היו מכונות הקלטה, כמו סיסמוגרפים, ממש כך, שמדדו קול של הפגזים ושל התחמושת ושל היריות. המטרה לא הייתה ללמוד את תורת יפי העקומות שמתחקות אחר הסאונד של מלחמת העולם הראשונה, אלא הניסיון מודיעיני לאתר על ידי כך מאיכן יורים עלינו.
מאיכן מגיע להקן את מקורה של הארטילריה.
נכון, ורואים את פלט הסאונד עם המחטים שזזות נפסק. בשעה 11, ביום ה-11, נפסק, והולך ישר, כמו בבית חולים שרואים לו עלינו כשמישהו נגמרו חייו, פתאום מתיישר הקו הזה, ואתה אומר, איזה בנליות, עד הרגע האחרון, המיטרים האלה, המחוגות, רועדות, מרוקנים את כל מחסני התחמושת. ברגע אחד, פתאום יש איזה קו של יושר, למעט, שתי עקומות קטנות שציינו איזה יריות שמחה של חיילים אמריקנים, שכבר אז הבינו שכדי לסמוח בקץ הנשק, יורים בנשק.
יש לנו עדות על חייל אמריקאי, חייל בריטי, שנהרג בגלל יום לאחר, בגלל זאת ב-12, בגלל חייל אמריקאי שירה נורי תאורה בטעות על פניו בשביל החגוג.
לא יאמן.
אז תיזהרו עם הנשק, גם כשהמלחמה נגמרת.
אבל, לפני שאנחנו מגיעים ליום שבו הגן fell silent, יש לנו, כזכור, את יולי 18, הקיץ הנורא הזה, הקרב על המארן, אחר כך אוגוסט, אמיין, אחר כך בפום, אחר כך על הסקארפ, סן מיאל באוקטובר, ממש עד הרגע האחרון,
קרבות איומים. איומים.
ואז מגיעים לרגע הזה שבו מבינים שמה קורה. מה קורה? גרמנים מגיעים למה?
הגרמנים לא יכולים לעמוד בפני הכמויות האדירות של בעיקר הצבא האמריקאי שממלא את השורות המדלדלות של הצבא הבריטי והצבא הצרפתי. וההתקדמות הזו, החיילים הגרמנים נלחמים ונלחמים באומץ, אבל הם לא יכולים לעמוד מול הצבאות המתוחזקים, מלאי ההספקה ובעיקר מלאי החיילים שמגיעים. אנחנו הזכרנו את זה. אלו קרבות קשים, בכולם מנצחים באמת החיילים האמריקאים, הבריטים והצרפתים, אבל במחיר אבדות גבוה יותר מכמות האבדות של הגרמנים. זאת אומרת, הם מגינים על האדמה, על כל שעל בדמם.
ואלה הקרבות שביניהם גם מסתובב אותו הרי טרומן, וכותב את המכתבים לאשתו.
הוא אומר, עד שלא ניכנס לגרמניה, ונהרוג שם כמה זקנים, ונקרקף ילדים, הוא משתמש בשפה מאוד ציורית, לא נכניע אותם, ובסוף נאלץ לעשות הכל עוד פעם, עוד כך וכך שנים.
זה לא רק הוא אמר את הדבר הזה, נכון? מי היו עוד כאלה
שם? גנרל צרפתי.
שארל מונג'ה.
שארל מונג'ה.
הקצב. האמת שכל גנרל קראו לו הקצב.
כן, באיזשהו שלב. אם לא קראו לך הקצב, התביישת כשהסתובבת בחדר אוכל של הקצינים.
בדיוק, היית אחראי על הלהקה.
תחשוב אם היית הקולונל האופה.
כן. נכון, מונג'ה, וגם חברך הפוש, כשבאו ואמרו לו, נגמר הסיפור, הוא אמר, איך הוא קרא לזה? שביטת נשק.
זמנית בלבד. אף אחד
של 20 שנים.
כן, של 20 שנים, וזה באמת מה שהיה. ואולי באמת החבר'ה צדקו, כי השאירו את החיילים הגרמנים על אדמת בלגיה, כובשים את אדמת בלגיה. מבחינתם, הם יכולים להמשיך. בעורף יש גרמנים שמתים מרעב. הבלוקדה, המצור הימי, חונק את גרמניה לגמרי, לא נשאר כלום. זאת אומרת
שיכול להיות שמבחינה של חוויית חיילים מסוים, למרות שאנחנו יודעים שהצבא הגרמני כבר היה מותש, כי מבחינת אוכל, דיברנו על זה
קודמות, הזכרת. חיילים בריטים מעידים שהשבועים שמגיעים הם בתת משקל, רזים מאוד, עייפים מאוד, שונאים את המלחמה, מזדהים מאוד עם הבריטים.
נכון. ועדיין... בוא נגיד באמת, דבר מעניין מאוד, שבתוך הצבא הגרמני, הרי הגרמנים גם הם לא מקשה אחת, הם גם קצת כמו ארצות הברית של אמריקה, יש את הסקסונים, יש את הבווארים, יש את הפרוסים, סליחה, הסקסונים זה לא אומר זה. יש את הפרוסים ויש את הבווארים, נקרא לזה כך. פרוסים שונים בווארים, בווארים שונים פרוסים. הרבה מאוד שבועים בווארים הזכירו לחיילים הבריטים את המולדת, את הפנים הבריטים.
זה מחולה כך שכולם שונים פרוסים.
נכון. והרבה שבועים בווארים היו אומרים לבריטים, כנסו בהם בפרוסים.
הסקסונים, מסקסה קובורג וכל החבר'ה האלה מאוד מזדהים עם הבריטים, אומרים, אנחנו אחים, אנחנו סקסונים כולנו.
אנגלו-סקסים.
הבווארים הם חבר'ה חייכנים, שתיינים. הפרוסים הם באמת הבוש האמיתי, החבר'ה עם העורף הקשה וה...
אותם. לכם יש עסק איתם.
כן, בדיוק. אותם אף אחד לא אוהב, ובאמת גם חיילים בריטים מרגישים כש... יחידות מתחלפות על הקו, מרגישים שהגיעו הפרוסים.
איך אתה מסביר את זה? שעד לפני רגע פוצצו אחד את השני, בגז, בארטילריות, במיליונים של קילוגרמים, מה זה קילוגרמים? מיליונים של בגזים וטילים, מיליונים, עפים וצובעים, השמיים מוארים תמידית בלילות כל הזמן, שומעים את הפגזים בכל עיר, פריז, בלונדון, איפה לא שומעים את הדברים האלה? יושב החבר שלך, קיפלינג, נכון? Mm-hmm. יושב עם אשתו, והם שומעים את הפגזים מצרפת במרפסת, איזה מרפסת? בגינה כן. הענקית שהייתה לו, של הסופר המעולל הזה. ואיך אתה מסביר את זה? שבסוף אתה רואה ככה בסצנות האלה של חיילים גרמנים שנופלים בשבי, והם פשוט נהיים... בתוך השבי, חברים, הם נוסעים את הפצועים הבריטים, הם תומכים בפעולות רפואיות, הם משחקים אחד עם השני, הם מחליפים כובעים, הם שמחים, הם מתחבקים, הם רואים את עצמם בתוך החיילים שאיתם הם נלחמו.
אני... הם שולח... לא, לא הם שולח, משל, אבל אני אגיד כזה, ואני אף פעם לא סובל את משל העז. אתה מכיר, אתה יודע, הרבי אמר, תכניסו את העז, עכשיו תוציאו, נו, יותר טוב. יש משהו, הקסם של מלחמת העולם הראשונה הוא דווקא בחוסר התוחלת ובחוסר הסיבה שלה. אם הייתה סיבה אמיתית למלחמה הזו, אולי האנושות לא הייתה למדה את ערכה של הרעות. אבל כשאתה לוקח כל כך הרבה אנשים שאין להם בליבם דבר באופן טבעי כלפי אחיהם לובש המדים האחרים, הם נמצאים באותם תנאים פחות או יותר. במשך חודשים על גבי חודשים, שנים על גבי שנים, חווים את אותו קושי, מה שנקרא הגשם שיורד עליך, כי יורד גם על האויב, אז הגשם והחולדות והבוץ, וכשהם נפגשים, הם רואים גם שהחוויות שלהם, שהקושי שלהם, שהבעיות שלהם, שהתלאות שלהם, זהות. ויש אויב אחד, ולא נעים להגיד, אבל האויב הזה הוא לא מי שלובש מדים אחרים כי הוא בצבא אחר, אלא הרבה פעמים מי שלובש מדים אחרים כי הוא ממעמד אחר.
יש איזו עדות מוקלטת של חייל בריטי שמספר שהייתה איזו עמדה של מכונת יריעה. בעצם זה היה הפחד הגדול, מכונות היריעה. כן, פגזים זה נופל, לא נופל, זה מכונות יריעה קוצרות כל מי שמרים את ראשו מעל השוחה. אז הוא מספר שביום שביתת הנשק, הוא אומר שעד השעה 11 הייתה עמדה של מכונת יריעה גרמנית שצלפה בבריטים עד השעה 11 בדיוק. בשעה 11 הם הפסיקו לראות, המפקד של יחידת מכונת היריעה קם מן השוחה, הוריד את הכובע, קד קידה אל עבר החיילים הבריטים, קרא לכל החיילים האחרים לקום, לקוד קידה אל עבר הבריטים, להסתובב עם הגב ולחזור לגרמניה.
ואין דבר שמסמל אחווה פועלית יותר מאשר להפעיל מכפיל את החפירה ברגע שהפעמון להפסקת הצהריים מצלצל. זה פשוט הסתדרות כמו שצריך.
פקידות
עד הסוף. כן, עד הסוף.
ממש. טוב, זה דברים באמת שאתה זוכר גם שאנחנו דיברנו בזמנו על כל האפיזודות האלה של שביתות נשק עצמאיות, נקרא לזה, אפילו חתרניות.
לא רק, שיהיה חשוב, לא רק אותה שביתה, הפסקת אש ספונטנית של חג המולד, גם הפסקות אש יומיות בזמן חלוקת המרק.
נכון, זורקים אחד לשני מעבר לגדרות התיל, ואומרים, מה העניינים? אל תראו, כל בסדר. יש איזה מין יש שיח בין הניצים, בין הלוחמים.
עד היום במוזיאון המלחמה האוסטרלי יש שמורים כמה פריטים שחיילים טורקים בגליפולי זרקו אליהם, והם זרקו חזרה סיגריות טורקיות אל מול, אני חושב שזה הריבה האוסטרלית וביסקוויטים. בכל אופן, כן, הראות בין בני האדם חזקה יותר בעיקר ממלחמות שאין להן סיבה.
זה כל כך מצמרר, כי אלה בדיוק הדברים שאמרו אחד כמו הקדוש, המרטיר, ז'אן ז'ורס. הוא אמר לו לתומו, איזה אינטרס יש לפועל הנדקה והנאשק מגרמניה להילחם ולכוון את הנשק לפועל נדקה ונאשק מצרפת. בתמימותו הוא אמר, מה הכוח עכשיו? עכשיו בשביל הקייזר ילכו אנשים ויהרגו, בשביל השפם הזה שמחודד, שמכוון למעלה ומצביע אל השמיים. אותו דבר אמרו הארגונים והאיגודים הבריטים שהיו חזקים מאוד.
מאוד.
קייר הרדי ושביתות, כמה שביתות שבתו האיגודים במהלך המלחמה.
במהלך המלחמה, בסקוטלנד יש לנו שביתות על שכר דירה, שביתות על תנאים, אבל בואו לא נשאיר את זה רק בידי הפועלים. גם הבורגנים שהגיעו אל החזית, הבינו שאין להם חלק במלחמה הזו. גם בני המעמד הגבוה הבריטי.
לא לקחתי, אני רוצה רק להגן על הבורגנים. קודם כל, לא לקחנו את חלקם. בורגנים, זה אנשים נהדרים.
אנשים נהדרים עשו את עבודתם. בני המעמד הגבוה הבריטי, בוגרי אוקספורד וקיימברידג', שהגיעו, נלחמו וראו את חוסר התוחלת וחזרו וכתבו לנו יצירות נפלאות שאנחנו קוראים ודומעים איתן כל יום. בסוף, בסוף, בסוף, זה מסתכם באותה שכבה דקה של מלכים ונסיכים וקיסרים שהפכו את מלחמת העולם הראשונה למשהו כמו, אני יודע, סדר פסח שיצא משליטה. משפחה שלא יכלה להכיל את עצמה.
Get your gun. Take it on the run. Hear them calling you and me, every son of liberty. Hurry right away, no delay, go today. Make your daddy glad to have had such a lad. Tell your sweetheart not to pine, to be proud her boy's in line. Over there, send the word over there, that the Yanks are coming, the drums rum-tumming everywhere. So prepare, say a prayer, send the word to beware. We'll be over, we're coming over, and we won't come back till it's over. Over there, send the word, over there, that the ants are coming, the drums coming everywhere. So prepare, say a prayer, send the word to beware. We'll be over, we're coming over, and we won't come back till it's over there.
Bill Murray, שהיה שלאגר גדול תקופת המלחמה, Over There, ממש שיר שמוקדש למאמץ המלחמתי, The Yanks are coming, כן, עד עכשיו הייתם, אתם התקוטטתם, אוסטרו-הונגריה עם הצרפתי ועם כל השטויות שלכם והעולם הישן, The Yanks are coming עכשיו, ואנחנו אמנם באים באיחור, אבל אנחנו נסדר את כל העניינים, ואכן, אין מה לעשות, האמריקנים הכריעו את הקף במובן הזה.
האמריקאים, אפשר להגיד, האמריקאים הצילו את מלחמת העולם הראשונה, אבל אנו לא נשכח שמלחמת העולם הראשונה קצת הצילה את האמריקאים. קצת הוציאה אותם מהבדידות הזו מעבר לשלולית, הפכה אותם למעצמה.
קפיטן!
הכריחה אותם לייצר צבא, להסתכל מה קורה בשאר העולם, להתנתק מהתפיסה הישנה של אנחנו לא נוסעים מעבר לים לחפש דרקונים להרוג, ולהתחיל לצאת מעבר לים ולחפש דרקונים להרוג.
נכון, ו-14 נקודות, ו-14 נקודות, ו-14 נקודות, ווילסון, ווילסון, ווילסון, ווילסון.
מזל טוב זה, צ'כוסלובקיה היום.
נכון, צ'כוסלובקיה היום נולדה.
מסריק, מברוק.
פילסוצקי, פילסוצקי הגדול, גם כן עם פולין, מתחזקים פני הבאות, ולא רואים את הרוסים ממטר, וגם מי בכלל מעלה בדעת, שאות אותו גרמניה ופוסט-דור דנציג וכל זה, והדבר יותח אל עבר מלחמה חדשה, ופולין תיעלם כלא תהיה ממש כמו לפני מלחמת העולם.
בוא נדבר על צ'כוסלובקיה, שהישות הזאת צ'כוסלובקיה לא הייתה קיימת לפני, וגם לא תהיה קיימת אחרי, אז נו, הייתה לנו צ'כוסלובקיה
נכון,
לתקופה.
הייתה צ'כוסלובקיה, נכון. הייתה. טוב, דבר, אתה יודע, כל הזמן אנחנו ב-11 בנובמבר, אבל בוא ניתן כבוד ערב לפני, 10 בנובמבר. 10 בנובמבר, ערב 11 בנובמבר, קרה דבר פשוט כאילו נתלש מעולם הפנטזיה. בעוד בכל העולם, חוץ מהעיתונים האמריקנים שדיווחנו עליהם בניו יורק ובקנדה וכל זה, חוץ מהם, כל העיתונים ב-11 בנובמבר 1918 כתבו בכותרת הראשית War is over, peace, armistice, signed, terms, הרכוש של הקייזר הוחרם, נגמר, הדבר הזה נגמר, ההונים הוכרעו, שוק על ירח. חוץ מהעיתונים במקום אחד בעולם שהכריזו בדיוק את ההפך. המלחמה התחילה, אנחנו בפנים, עם כל הכוח, ומה שקורה, שבעשרה בנובמבר 1918, יום לפני המלחמה מסתיימת, אחרי 4.5 שנים ו-4 חודשים, 100 ימים, רומניה מכריזה מלחמה על אוסטרו-הונגריה ועל גרמניה.
זאת אומרת, מישהו לא שם לב, ופתאום רומניה הגיעה, מוחה זה היה מהמצח, ואומרת, חבר'ה, איך הפעלנו אותם?
אני די בטוח, קובי, שיש כמה רומנים בעולם שבטוחים ש-11 בנובמבר הגיע בזכות העובדה שיום לפני רומניה הטילה את כל כובד משקלה ואמרה אנחנו נכנסים למלחמה הזו.
אוקיי, זוזו.
מספיק, מספיק, די. לא יאמן, אז כל מקום בעולם, דווקא ברומניה, עיתונים, מיליטריסטים, קדימה, אנחנו נכנסים למלחמה. ומה לעשות, 24 שעות אחר כך.
כבר נגמר,
כבר נגמר, כבר נגמר.
הייתה כוונה, אבל הייתה להם כוונה טובה.
הייתה להם כוונה טובה מאוד. דרמה מאוד מאוד מאוד גדולה, כמה גדולה אפשר להגיד, מתרחשת בקרון. בווגון, בקרון, בקומפיאניה, שם יחתם, הארמיסטיס כזכור, כבר ב-5 בבוקר. תכף אנחנו נעבור על שמות כל אלה שישבו שם, אני הכנתי את זה, איש בא להיעדר, נעבור עליהם, וקצת נדון בעניין הזה, בהתחשב בעובדה אחת. אנחנו תמיד מדברים על ה-11, 11, 11, נכון? אומרים כמה זה פואטי וכמה זה פיוטי, וכמה זה נורא בהתחשב בעובדה שאי אפשר היה לכתוב בארמיסטיס, בשביתת הנשק, זה נגמר עכשיו, הרגע. למה צריך לחכות? אבל האמת צריכה לאמר שהבחירה בשעה 11 בדיעבד היא גם חסכה חיים, מכיוון שלויד ג'ורג', דיוויד לויד ג'ורג', ראש הממשלה הבריטי, צרח עד לב השמיים על השליח שלו, רוזלין ווימס, שהיה ראש האדמירל, כן, מפקד חיל הים בעצם, האנגלי, באופן חד משמעי, המלחמה תסתיים ב-2:30 אחר הצהריים. לא ב-11, לא ב-10, לא ב-9, לא עכשיו, לא אתמול, לא מחרתיים. עד 2:30 ממשיכים להילחם. וווימס הפר את הבקשה של לויד ג'ורג', אמר, עם כל הכבוד, 11 זה נראה לי יותר נייס, 11, 11, 11, אז אנחנו נלך עם 11.
זה עוד ארוחה בשלום, שחשבים את זה.
ממש. ודרך אגב, לויד ג'ורג' כעס על ווימס הרבה אחרי המלחמה, הוא לא נתן לו תפקידים, הוא לא סבל אותו, הוא אומר, אתה אמרת את פי, למרות שהוא, מי יודע, אולי אפילו חסך, אנחנו לא מי יודע, בטוח, חסך חיים של הרבה מאוד חיילים.
כי זה לא רק הפגזים אף, היו התקפות היו הסתערויות עד הרגע האחרון. האמריקאים הסתערו בלי כל מיני מפקדים אמריקאים שהרגע הגיעו והיו חייבים להשיג לעצמם גם את עוד השירות אני הובלתי מתקפה והם התקיפו בשעה 10, בשעה 10 וחצי, סתם.
אתה זוכר את המפקד ההוא שאומר לחיילים שלו שם יש בתי מרחץ וזה אנחנו, וקצת וויסקי ורום, אנחנו הולכים לכבוש את העיירה הזו ואחר כך נהנה, כן.
בלי שום סיבה, בלי שום סיבה, וזה כואב. אנשים מהר, מהר מאוד הבינו שהלחימה הזו בשעות האחרונות הייתה חסרת תוחלת ואפילו נפשעת. למשל, הצבא הצרפתי, את הרוגי ה-11-11, קבר תחת התאריך 10-11. אוגוסטין טרבושו, החייל הצרפתי מה? האחרון שנהרג.
טוב, אני אומר מה, אני זוכר שאנחנו כבר דנו בעניין כן. הזה. לא, אבל זה, אתה יודע, אתה תמיד מזכיר את זה, וזה אני לא מאמין.
החייל הצרפתי...
הם שינו את תאריך המוות כדי שהדבר לא יהיה ככה לצנינים.
ממש כך.
בעיניהם של אחרים שיגידו, מה זאת אומרת? נלחבו עד ה... מה, תספר על אוגוסטין טרבושו. אוגוסטין טרבושו
היה חייל צרפתי שהוא היה רץ, והוא העביר מסרים. ולמעשה הוא העביר מסר, המסר האחרון שהוא העביר היה פתק שבו כתוב את המרק יש להגיש ב-11:30 אחרי שיגיע השלום. הוא היה בן 40.
שהוא ידע כבר שהמלחמה נגמרת.
כן.
והקורייר, דרך אגב, זה אותו תפקיד של אותו רב טוראי שאתה ציינת
נכון.
קודם.
והוא עם הפתק הזה בשעה 10:45. הוא נורא ונהרג. 10:45, רבע שעה לפני השלום, הוא ייקבר... תחת התאריך 10 לנובמבר.
והמרק, דרך אגב, הוגש חם, בדיוק כפי שהוא חזה בפתק, ב-11:30
אחרי המלחמה.
זה אוגוסטין טרבושו. תראה, אנחנו תמיד מסתכלים על המתים האחרונים של המלחמה הזו, הקדשנו להם גם
נכון.
דיבור נכבד בארכיון, אתה רוצה להזכיר כמה
נזכיר את החייל הבריטי, ג'ורג' אדווין אליסון, חייל בן למעלה מ-40, חייל הוא היה חייל מקצועי. מה שאומר שהוא קודם כל יכול להיות נלחם במלחמת הבורג בכלל. ודבר שני, שהוא לחם במונס, והוא נהרג במונס. מה זה אומר? הוא לחם במונס באוגוסט 1914, בקרבות הראשונים של המלחמה. הוא נהרג כשהוא ענוד בכוכב מונס, האיתור שניתן לצבא, ל-old contemptible, לצבא המקורי הבריטי, שנלחמו בחודשים הראשונים, והוא נהרג. אנחנו נזכיר את הנרי גונת'ר, האמריקאי שנהרג, אני חושב כמה זה יוצא, ממש שתי דקות לפני השלום.
לא, 10:59.
59,
דקה אחת לפני. הנרי גונת'ר, שהוא חייל אמריקני, אבל אם נרצה ככה בשביל הסימבוליקה שאופפת אותנו, תמיד ומכבידה על החיים, אבל מה לעשות, היא קיימת כל הזמן, והיה ממוצא גרמני, כלומר אמריקני-גרמני, שהם ממילא, אנחנו זוכרים, היו חשודים בתקופות מלחמות העולם. בוא נזכיר גם שבבתי הספר... של בעלות הברית שרפו ספרים בגרמנית, אסרו לימודי השפה הגרמנית לאורך המלחמה בצרפת, באנגליה.
אנשים שינו את שמות המשפחה שלהם.
ממש.
אחד מהם היה מלך אנגליה, ששינה את השם שלו מסקסה קובורג וגותה, שזה שם אנגלי קלאסי, לווינזור.
אנחנו... לסמייט.
כן. אנחנו נזכיר את כל הנתינים הגרמנים והאוסטרים שיתרה מזלם להיות על האי הבריטי בזמן המלחמה ונאספו למחנות ריכוז. אחד מהם היה מורה לספורט שלא יכל לסבול את העובדה שהוא קלו באימן שם באירלנד ולא יכול לצאת החוצה ולהתעמל, אז הוא פיתח איזו שיטה בעזרת המיטת קפיצים שהייתה לו בתוך החדר, שיטה להתעמלות, קראו לו יוזף פילאטיס. את השיטה הזו הוא יפיץ בעולם אחרי המלחמה תחת שמו פילאטיס. כל מי שעושה פילאטיס שידע שהסבל הזה מקורו ממלחמת העולם הראשונה ומוראותיה.
אתה יודע שיש כבר בסוף המלחמה התחילו לעשות את הפעולות הללו שגם הם הכתיבו את האופי של האבל ושל של התייחסות למוות המוני בצורה כזו, דברים שאחר כך כמובן יגיעו מלחמת העולם השנייה, אפשר למצוא להם שורשים כבר מלחמת האזרחים האמריקנית, אבל ענייני קבורה ואבל, עליית הספיריטואליזם, אנשים כן הלכו לידעונים ולמעלים באור וכולי, וגם אותה ועדה מפורסמת שנקראת ה-Imperial War Graves Commission, אנשים שפשוט אחרי המלחמה הקדישו את חייהם למציאת אותם גופות חיילים וקבירה מחודשת שלהם, סימונם, איזה שהם תשובות לתת להורים, למיליונים של, של, של משפחות בעולם.
דבר שלא היה קיים לפני מלחמת העולם הראשונה, לא כמו דיסקיות שלא היו קיימות לפני מלחמת העולם הראשונה. למעשה, מספרים אישיים לא היו קיימים ברוב הצבאות לפני מלחמת העולם הראשונה. האדם, דווקא בתוך מתחנת הבשר הזו, האדם מקבל את זהותו בחזרה.
כן. אז מי שעמד בראש הוועדה הזו של ה-Imperial War Graves Commission, קראו לו, הוא היה גם כן איש צבא, פביאן וויר, והוא חישב, זה לא היה אמן, הוא חישב ופרסם את זה, שאם המתים הבריטים יקומו לתחייה,
888,246,
ויצעדו בווייט הול, ליד הסנוטף, כן? הסנוטף זה אותה
אנדרטה מלבנית, דומה מאוד לזו שנמצאת אגב מאחורי תחנה מרכזית חדשה בירושלים, בכיכר שבה ירושלים נכנעה לפני...
הסנוטף זה אותה באמת אנדרטה למלחמת העולם הראשונה, היא נבנתה עבור מתי המלחמה, אז חישב פביאן וויר ואמר שאם כל מתי הצבא הבריטי
888,246
יעברו שם בווייט הול בסנוטף, ייקח להם 3.5 ימים רצופים. 3.5 ימים רצופים, צמודים אחד לשני, הולכים בסך, הם יעברו כולם את הסנוטף, בריכה ווייט הול.
לפני 4 שנים, בטאוור אוף לונדון, עשו את המיצב הגדול הזה, כן. של 888,246, פרגים עשויי חמר, כל אחד מציין חייל, וכל ערב עמדו וקראו 200 שמות של חללים, וזה לקח חודשים להקריא את שמות כל החללים.
נתנחם.
Been praying for to send her poor child back home. You know that what mother been praying for to send her poor child back home. But she knows the sin and the shame for the comeback. Find every dime he made is gone.
The war is over.
Now the war's over. Baby, now ain't you glad? You know the war's over. Baby, now ain't you glad? You know you can get back in that old used to be. Have the same good times you used to have.
ליינינג הופקינס. קובי, מה שלומך?
וואו.
תקשיב, תקשיב טוב. הקייזר כותב לי אשתו ב-11 בנובמבר.
יש לך אנדר?
הוא כותב לה ככה במכתב, הקייזר, וילם השני, וילי, כותב לי אשתו, תם שלטוני, גמולי, היה אך ורק בגידה וכפיות טובה. לא יאמן, אה? בן אדם מחק כאילו מיליונים בגלל התאוות הזה, והוא עוד, עוד, עוד רואה את שביטת הנשק ואת האפתו מכס השלטון ככפיות טובה. על מה הם מתלוננים כל המתים האלה? מה, על מה, על מה?
זה מהדהד אגב את, את הצוואה שהיטלר מכתיב כמה שעות לפני שהוא שם קץ לחייו.
כן.
גם בעצם הוא מתמקד בבגידה ובכפיות הטובה.
האישית בו.
האישית בו, ולא נשכח שגם לודנדורף נותן יד לתיאוריה שתעלה עכשיו, שחלקה נשענת באמת על החיילים שחוזרים, רגע, מה זאת אומרת? אנחנו שולטים על כל באנגליה, מה שהיא תיאוריית הסכין בגב, והאשמים יהיו כמובן שניים, הקומוניסטים והיהודים, ואם אפשר, הקומוניסטים היהודים, או היהודים הקומוניסטים.
ב-2006, כמה זה 2006? יו, זה היה נראה לי כאילו רק אתמול, לפני 12 שנים. ב-2006, איזה ימים זה, כשציינו תאריכים מגוחכים כמו 90 שנים לקרב ורדן או משהו, אתה יודע, זה היינו ילדים. ב-2006, ארל הייג, הבן של דאגלס הייג, כתב מכתב זועם. אוקיי, אז הסקנד ארל הייג, זה הבן שלו, הוא כתב מכתב זועם, שמחה בתוקף, קובי, על החנינה שהעניקה הממשלה הבריטית, ל-306 חיילים בריטים שהוצאו להורג באבון פחדנות אל פני האויב ואריקה. איך הדבר הזה קרה בעולם? לא יאמן, איזה קונסיסטנטיות. הבן של הייג אומר ב-2006, לא, אלה שהיו פחדנים, הגיע להם להיות מוצאים להורג.
מאחורי זה עומדת הידיעה המחאיבה והקשה שהחיילים שהוצאו להורג בזמן מלחמת העולם הראשונה, לפחות בצבא הבריטי, לפחות בצבא הבריטי, לא הוצאו להורג בסערה, לא הולכו, לא הוצאו להורג כהחלטה מקומית. כל אחד מגזרי הדין הללו אושר על ידי המפקד העליון. זאת אומרת שאביו ישר
חתם
על מותם של אנשים שהיו הלומי פגזים, הלומי קרב, מפוחדים, ילדים שזייפו את גילם כדי להתגייס ומצאו עצמם בתוך הגיהנום. אז הוא, שמו של אביו, הוכתם על אליי.
לא יאמן, לא יאמן, זאת אומרת, זה כן יאמן, כי ב-2006 עדיין מגן, סר, זה ארל, זה דוקס, זה רוזן, זה משהו, זה פנטסטי, זה אריסטוקרטיה, עוד יושב לו ב-2006. הוא אגב מת כמה שנים אחר כך, גם כן נאריך ימים. טוב, ואנחנו מגיעים ממש, אני רואה, אנחנו רואים את קצה הקרון מפה, את הישורת האחרונה של המסע, באותו יער, בקומפיין, בקרון, שהוצב במיוחד כחדר עבודה לגנרל הגדול של כל הכוחות המאוחדים, גם כן דבר ששינה את מהלך המלחמה. פוש, יושבים המרישל של צרפת פרדינן פוש, בריטניה מייצג רוזלין ווימס, שהוא הגה את ה-11-11-11, וחטף 100,000 לירות סטרלינג, ניתנו מענק לכל המדינאים והפוליטיקאים והגנרלים של בריטניה, מענק בסוף המלחמה. 100,000 לירות סטרלינג זה שווה, היה שווה כזה משהו כמו 5-6 מיליון של היום, ורוזלין ווימס, בגלל שהוא הקדים את שביטת הנשק מ-2:30 אחר הצהריים ל-11, הייג, לוי ג'ורג', סליחה, לא נתנו 100,000 לירות סטרלינג.
זה באמת זמן להזכיר את הבונוס שהוא הובטח לחיילים האמריקאים.
נכון.
והם לא קיבלו אותו. נכון. ואמרו להם, אוקיי, אתם תקבלו אותו, אבל ב-1930, ועמוק
זה
לתוך...
זה המרידות, ועמוק ויריות.
ועמוק לתוך השפל הגדול, המשבר הכלכלי, לאנשים אין מה לאכול, אומרים, הבטחתם לה...
חוזרים מיליונים של חיילים, וצריכים עוד עבודה. עוד דובר, גם באנגליה, שהוא, יש סכנה שאולי אנגליה גם כן תיפתח במהפכה בולשוויקית, חוזרים פועלים ורוצים עבודה. אין עבודה. אוקיי. אז רוזלין ווימס, האדמירל הראשון של הים, הלורד הראשון של הים, צרפת, מקסים וויגן, מרד, לא בן אדם, פשוט טוטלמו, כי הוא אחר כך יהיה קולובורטור, ישרת בווישי, בן אדם שישב בקרון בקומפיין, מקסים וויגן, ג'ורג' הופ, גם כן בבריטניה, קפטן ג'ק מריוט, ומגרמניה נמצאים האנשים הבאים, אלפרד פון אוברנדורף, דיטליף, גם כן כל אנשים נוראים, נוראים ואיומים, קפטן ארנס ונסלוף, אחר כך שירתו גם כן במכניזם פחות או יותר הנאצי או הפרו-נאצי, ונמצא שם המדינאי, בעצם זה שהוא אחד מן האנשים שמפרנסים או פרנסו את אותו מיתוס של תקיעת סכין בגב האומה, וזה מתיאס ארצברגר. אולי תגיד כמה מילים על המנוח.
מתיאס ארצברגר הוא בן אדם מעניין, כי אפשר להגיד שלאורך הוא משמר סוג של קו יחסית אחיד של דאגה לגרמניה.
כשהוא חושב, הוא בוכה שם, הוא יושב בקרון והוא בוכה כשהוא צריך לחתום על שביתת הנשק.
כשהוא חושב שגרמניה מתאים לה, מתאים לגרמניה להיות, להילחם, הוא תומך. כשהוא חושב שמלחמת צוללות בלתי מוגבלת היא הדבר הנכון, הוא תומך. כשהוא מבין שהעסק עבוד, הוא מתחיל לדחוף להפסקה של העניין הזה. ברמה כזו שחיילים בקיל, כשהם רוצים שלום, הם אומרים, אנחנו רוצים ארצברג. זאת אומרת, הוא הופך להיות סינונים למילה שלום. הוא בהמשך יתפס כאדם שאשם, הוא חתם, הוא אשם. כן. הוא נשלח
לא,
לשם.
לא, הוא נשלח, ולודנדורף ברדע שהכל עבוד, והינבורג.
סעיר לעזאזל. השתמשו בו, חשבו שאולי בגלל שהוא קתולי, ופשטרפתי, והם גם קתולים.
אז ממש, והלכו אחריו הפריי קורפס המנובלים, ורצחו אותו בכמה, 3 שנים אחרי.
כן, הוא לא הספיק הרבה, וזה באמת בן אדם שכנראה רצה לעשות כמה שיותר טוב לגרמניה.
אבל שם, בקרון הזה, שם התבשלה המלחמה הבאה, נכון?
כן.
ולא סתם, המלחמה הבאה, הסכם הקנייה היה באותו קרון.
באותו קרון, שהיא שובה במיוחד.
וגם פטישיזם מיוחד יש לקרון הזה אצל היטלר, כי הוא לא רצה שני דברים שישארו אחרי מותו בעולם, חוץ מכל העולם, כן? אבל שני דברים ספציפיים, הוא לא רצה שישארו אחרי מותו, וזה הפסל של אדית קאבל, נכון?
אדית קאבל, האחות שהוצאה להורג על ידי הגרמנים בבלגיה.
ואת הקרון בקומפייניה.
ואת הקרון בקומפייניה. אבל מדהים שהגרמנים מגיעים ונכנסים, אז פוש שואל את המתורגמן, מה האדונים האלה עושים פה? זאת אומרת, כן, זה חכות, מה אתם רוצים? למה בכלל באתם? לדון בהפסקת אש, אין לי שום מצב, זאת אומרת, אין על מה לדון. הנה הנייר, בואו תחתמו. כן. והנייר הזה הוא באמת נייר שמדינאים מכל כיוון אמרו שהוא באמת היה מאוד מאוד משפיל על גרמניה, ואנחנו מכירים את הסעיפים האלה, ואנחנו יודעים מה חוזה ורסאי אחר כך יגיד, אבל בואו לא נזכור שבחוזה ורסאי הכניסו גם שהצלבים על הקברים של החיילים הבריטים והצרפתים יהיו בלבן, בעוד הצלבים על, על הקברים של החיילים הגרמנים, חיילים פשוטים שלא אשמים בשום דבר, יהיו בשחור של אשמה.
הישג גדול לאנושות. תם ולא נשלם, לצערנו, לא המלחמה הזו, לא המלחמה הזו, ולא המלחמות שהמלחמה הזו אמורה הייתה להביא לסופן. קובי חוברה, אלופי ורי, תודה רבה לך.
תודה רבה לך על 4 שנים שבהן אבל זה לא נגמר.
ממש לא נגמר.
התחילו 100 השנים החדשות.
אתה הולך קצת לנוח, אנחנו נחזור, אנחנו לא נפסיק לדבר על המלחמה הזו, יש גם ציון 200 שנים עכשיו, אוטוטו, ממש מעבר לפינה, אז אנחנו לא יכולים להתרשת.
אני לא אפסיק.
וואלה. תודה רבה על הסאונדמנית שלנו, עבודה כבירה עשתה היום. מאיה יוניסיאן, ביג אפ יוסף, אמפרס, תודה רבה. נעמי קנטור יצחייק, איפה היא? הנה, על הארכיון. We love you every time. זה בשבילך. לא נשכח את מתי צ'אנה קלה.
Çanakkale içinde aynalı çarşı Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Çanakkale İçinde bir uzun selvi. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Kimimiz
Çanakkale
canlı,
şiir meçamrer. אותם חיילים טורקים שהולכים לקרב ונפרדים מן החיים. אנחנו מרחיבים, תתפקדו בדף התוכנית שלנו בפייסבוק, חיים של אחרים. שם אנחנו נצרף כמה קישורים להרחבת דעת. קובי, יש משהו מאוד מעניין מחר, אני חייב לבוא לראות אותך. נעלה שם ביג אפ.
אתם מאזינים לגלי צהל.
איך אומרים? בחינה פסיכומטרית או מבחן פסיכומטרי?
ממש בקרוב תגלו. אם הוכרתם כחיילים בודדים משוחררים או כחיילים משוחררים זכאי סיוע, דעו שאתם זכאים לקורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית במכונים מובילים בעלות מיוחדת, וגם לשובר הנחה בסך 1,500 שקלים למימון הקורס. והכל מהאגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון. רוצים לדעת עוד? היכנסו לאתר האגף והקרן.
כל חודש מאות מנויי פאי זוכים בפרסים עד 1.5 מיליון שקלים. להצטרפות כוכבית 3990 או בנקודות המחירה. מנוי פאי. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנה. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
אתה כבר בדרך הביתה ומקבל הודעה מהמנהלת מלאה סימני קריאה, והלחץ מתחיל להשתלט עליך. מה שכחתי? אוי לא, זה בטח בגלל שקף 73 במצגת. ידעתי שאני צריך לעשות עוד הגעה.
נו באמת, צא מהלחץ. הרי במקרה דחוף באמת, הייתי מתקשרת.
שימוש בנייד מעלה את הסיכון לטעונה פי 10. אם זה דחוף, מתקשרים. בנהיגה, הודעות יכולות לחכות. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
מיד אחרי החדשות,